דבר ראשון, נתחיל עם סיפור, היה ברשת בתי ספר שנקראת אור אבנר, מה שלף ואייב הקים, מעילים משמת אבא שלו, אבנר לוייב, ברשת קירוב ברוסיה. ברשת הזאת, זה של חב"ד, יש שם אישה אחת שעובדת, היא רוסייה, יהודית, אתאיסטית, לא מאמינה בכלום, השם ישמור, ולמה בכל זאת מעסיקים אותה? כי היא מומחית גדולה מאוד להיסטוריה. היסטוריה של רוסיה והיסטוריה בכלל. האישה הזאת מלמדת שם היסטוריה באמת בבית ספר, ויום אחד היא שואלת את הילדים, היא מתחילה לדבר אותם על תאריכים בהיסטוריה של רוסיה. היא שואלת אותם, תגידו מי יודע מה קרה בהיסטוריה של רוסיה בשנת 1799. טוב, אחד הילדים מצביע. 1799, מתרגם לעצמו ככה מהר, אומר, מה פרוש? אל תרבה, יצא מהכלא, יד כיסל, יד כיסל, חג הגאולה, שאל תרבה, רב שנעזר ממילדי, היה בכלא, יצא מהכלא. היא מתעצבנת, דרך אגב, היה בהצעה, כן, זה היה ביד כיסל, תוף תוף נונטס, עדיין היה 1798, אולי 1799. רק שכנראה עשה חשבון מהר, תוף תוף נונטס, 99, 1999, אז לכן יצא לו שזה התאריך הזה. איתו, והוא באמת ככה אומר, והיא מתעצבן, אז אומר, סליחה, זה ההיסטוריה של רוסיה 1999, מה פתאום, מה הקשר, לא יודעת מי בשטור, גם מה זה, אני לא יודעת מה קיים בכלל, לא יודעת אם הוא היה בכלא או לא היה בכלא, כן, דרך אגב, לעניין הזה של כלא, אתם מכירים את הסיפור על המרוקאי, הוא שנהיה בעל תשובה, מרוקאי נהיה זה, חזר, נהיה חבד לי, מגיע לאמא שלו, אמא, יוזבת כסלב, תדליק אינר, מה קרה, למה הבן שלי, למה להדליק נר? אז הוא אומר לה, מר פרוש, האדמור האמצעי, חג הגאולה, יצא בכלא, שנה אחר כך מהכלא, שנה אחר כך נפטר, לא, מדליקה נר. שבוע אחר כך הוא מגיע, אמא, תדליקי נר, מה קרה היום? יד כיסלב, מה זה יד כיסלב? חג הגאולה, האדמור הזקן היה בכלא, יצא מהכלא, וזה, יד כיסלב, מדליקי נר, טוב, אין בעיה, מדליקה נר. עובר שבוע, ואנחנו רב שבועיים, הבן אדם מגיע עוד פעם, אמא, תדליקי נר, מה קרה? היי תוות, חג התגין, לרבי היה משפט, זכה במשפט. אומרת, בן שלי כפרה, אתה בטוח, אתה בחברה טובה? בכל אופן, מה שקרה זה שהאישה, היא מתחילה לצעוק, מה, זה 1799 זה אדמור הזקן, איזה אדמור, ואיזה זקן, ואיזה שני רוזרלן, ואני לא יודעת על מה אתה מדבר בכלל, 1799, פושקין הלד, פושקין, אחד הגדולי המשוררים בעולם, גדול המשוררים של רוסיה, רחוב פושקינה נקרא לשמו, ובאמת אחד המשוררים של רוסיה, זה משמעותי, פושקין נולד, זה מ-1799 בהיסטוריה של רוסיה. טוב, היא ממשיכה ככה לשאול בשנים, ואז היא מגיעה לשנה שבאמת קריטית בהיסטוריה של רוסיה, ומתארת על שנת 1812. מה קרה בהיסטוריה של רוסיה? 1812, זה גייט אינדייז'ן, הפלישה הגדולה של נפוליאון, נכנס לרוסיה, כבש, כמעט עד מוסקבה, ונצליחו בגנרל חורף, לטולסטוי כתב על זה ספר שלם, מלחמה ושלום, פתאום אחד באמת הדברים שהשפיעו על כל ההיסטוריה של רוסיה, ואני שואלת, מה קרה בשנה הזאת, 1812? אותו ילד ממיקור, הם מצביע עוד פעם. אז המורה שואלת אותו, כן, נו, מה קרה ב-1812? פושקין, נו, פיצפה. מה בעצם קורה פה? קורה פה דבר אחד, חינוך יהודי, זה בעצם בא ולוקח את הבן אדם ומחליט אותו לעולם של קדושה. את רוצה לדבר על פושקין? אין בעיה, שיהיה פושקין. מתי הבא מצווה שלך? את רוצה, עם כל דבר שתדבר, האטמוספירה, האווירה היא רוחנית. ולכן כל מה שתדבר, אפילו הדברים חיצוניים שהם יכנסו פנימה, הם יהפכו להיות חלק מהשפה הרוחנית. כשרשי רואה אישה רוכבת על סוס, הוא רואה את האיפוד. אתה לוקח דברים חיצוניים, אתה לא לוקח את התורה ומוציא אותה לרחוב. אתה לוקח את הדברים שאיכשהו נכנסו מהרחוב, ונחית אותם לתורה. כל דבר שראית בחיים שלך, כל ספר שקראת, כל שיר ששמעת, כל דבר שאתה צפית בו, הכל נכנס להיות חלק מהתורה, כי האטמוספירה, כי האוויר רוחני וקדוש. מה כל זה קשור לפרשה שלנו? פרשה שלנו יש תיאור של ארון הקודש. ארון הקודש בו נמצא העדות. העדות והלוחות. ספר התורה נמצא שם או על מדף, מבחוץ, או בפנים, בגוליגר, כן, בגימור, בגוליגר, כל אופן, התורה נמצאת בארון. מעל הארון יש את הכפורת, ומתוך הכפורת חצובים במקשה, בצורה של מקשה, שתי קרובים שמסמלים את הקדוש ברוך הוא ואת עם ישראל, כן? והם מסתכלים על הכפורת ופניהם של אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. זאת אומרת, יש פה משולש. רייסה, הארון, קודשו בריחו וישראל. אחד הוא. זה המשולש הזה. משם זה אוהל מועד, מקום שנועדתי לך שם, משם יוצא הכל מבין שני הקרובים, משם באה התורה, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל, כל המצוות, הכל מגיע דרך המקום הזה. האוהל זה קודשו גוסו בישראל חד. זה המקום, זה המקום של החיבור של עם ישראל. קרובים עומדים על אבון הקודש, צופים כלפי אבון הקודש, ועומדים אחד לשני, ויש פניהם שלוחית, פניהם לבואים, וכולי, כמו כל התהליכים שאנחנו מכירים מהגימור, וכולי. אבל, מה זה קרובים? קרובים זה סוג של אבות, נכון? העיניים כלפיים, כמו שכתוב. חז"ל אומרים לנו, ורש"י מביא את זה, קרובים, הכוונה כרביה. רביה זה נערים, וזה קרובים. עכשיו, איזה קרובים היה פה? שניים קרובים, תחילו בפסוק. אם כתוב קרובים, זה אומר שזה שתיים, נכון? מתנות לא הגיוני, מתנות זה שתיים, הגיונים זה שתיים, נכון? ככה שבמגיל אומר, אבל תמיד שכתוב לשון רבים, אנחנו יודעים שזה שתיים. כשכתוב שני קרובים, מה זה אומר? שני שעירי עיזים? זה אומר, אם כתוב שעירי עיזים, זה אומר שתיים. אם כתוב שני שעירי עיזים, זה אומר שיש מספר שמאחד אותם, וצריכים להיות ממש ממש שווים ודומים. אם כתוב שניים קרובים, מה זה אומר? הם דומים מאוד, אבל שונים. זאת אומרת, ששתי קרובים, דומים מאוד, אבל שונים, כי אחד זכר, אחד מקיבה. ושתיהם בעצם היה להם דמות תינוק עם כנפיים, עומדים שתיהם. כמו, כלומר, איש ולא יועץ, כמו שכתוב בפסוק, והם במלוכים, והם עומדים שמה, שתי הקרובים האלה, כלומר, לזכר ונקיבו, מעל ארון הקודש, מעל ארון הקודש, והם דמות מלאכי השרת. דמות מלאכי השרת, דמות תינוק ותינוקת, שנמצאים עם כנפיים, עומדים מעל ארון הקודש. מעניין, זה לא פעם ראשונה שכתוב בתורה קרובים, נכון? קרובים כתוב כבר לפני כן, איפה? כשהאדם מגורש מגן עדן. האדם מגורש מגן עדן, ויגרש את האדם מגן עדן, וישכן מקדם לגן עדן, את הקרובים, ואת להט החרב המתהפכת, לשמור לדרך עץ החיים. אז יש שם קרובים, אומר רש"י מה זה קרובים? על המקום, בבראשית, מלאכי חבלה. אז רגע, קרובים זה מלאכי חבולה, או קרובים זה דמות תינוק שמסמל את מלאכי השורש? את הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. אמר רנות מוישה מוטרי אקשטיין, את הכנסת הגדול של עדולת ישראל. אתה יודע מה ההבדל? איפה הקרובים האלה נמצאים? אם האינגלח נמצאים ליד אורן הקודש, בקודש הקודשים, בתוך עטופים בחמימות של הבית, אז הם יהיו דמות של מלאכי השורת, מסמלים את הקדוש ברוך הוא בעיר אייסה, קרובים דמות תינוק בתינוקת. אבל אם תגרש אותם מגן עדן ותשקר אותם מקדם לגן עדן בחוץ, הם יהפכו להיות מלאכי חבלה. זה המקום של החינוך של הילדים שלנו. איזה אטמוספירה הם נמצאים, באיזה אווירה הם נמצאים. וזה התפקיד שלנו בחיים. ליצור את האטמוספירה, ליצור את האווירה שבה הילדים שלנו יגדלו כדמות קרובים שמסמלים פינוק ותינוקת, שאתה מסמל את הקדוש ברוך הוא עיראי כדי ישראל חד. זה העבור של שניים קרובים, זה מהנציב ועם הקדושה. בסדר, עד כאן. בשבת.